יש ככה בפרי צדיק, אויס בייס על פסח שני, הוא כותב ככה, יש שם קטע ארוך בזויר על העניין של פסח שני ו... ומה הסדר של הדברים, ויש שם איזו שאלה בזויר. הסוד של פסח קשור מאוד חזק לעניין של חודש ניסן עצמו, כמו שמבואר בבני יששכר, וכמו שמבואר אשר הקודש הוא אומר את זה. יש קשר מאוד מאוד חזק בין חודש ניסן, שהוא החודש הראשון, שהוא וכולו, החודש הזה לוחם ראש חודשים, ואז התורה מצווה להקריב את קורבן פסח. זאת אומרת, קורבן פסח קשור, נכון? קורבן פסח קשור לחודש הזה לוחם ראש חודשים. מה פרשת החודש? מה אומרים בפרשה? מה? התורה מתחילה שהחודש הזה הוא חודש מיוחד, ולכן דבר על בני ישראל ויקחו להם איש, זה לבית אבות, זה לבית. אז פסח קשור לניסן, זה הולך ביחד. מה קורה פה פתאום? היו כאלה שנטמעו, לא יכלו להקריב, טוב, אז נו, שיקריבו בערב שביעי של פסח. יש בראשונים שהיה אבא מינה כזאת. שיש אבא מינה כזאת שבערב שביעי של פסח יקריבו. אתה מה אתה רואה? נדחו מפסח ראשון לחודש שלם, לא ערב שביעי של פסח, לא שביעי של פסח, שאז היה אבא מינה שלהם לעשות את זה, אלא בי"ד באייר. שואל הזוהר הקדוש, אבל רוזה דה פסח שלטה בניסון. איך יכולים אילי דה הסתאבון, איך יכולים אלה שנטמעו, למעבד בייר חטיניונה? נעשות בחודש שני, דה יעבר זמן, זה הרי בכלל לא קשור לזמן. זאת אומרת, בכלל, מושג כזה כמו, תשמע, היה בן אדם שבסוכות היה בבית חולים, הוא לא יכל לעשות סוכה, הוא בא, הוא רוצה לעשות חשבן סוכה. מה אומרים לו? אין, מה לעשות? חכה לשנה הבאה. זה לא הזמן, אין מה לעשות. הפסדתי את שבועות, אני רוצה שבוע הבא עוד פעם. אין דבר כזה, מה לעשות? אין ראש השנה, לא הפסדת, חכה לראש השנה הבא. פתאום בפסח יש מציאות של חזרה. אבל אומר, מילא אם הייתה מציאות של חזרה באותו חודש, אני עוד יכול להבין שזה עוד איכשהו משלים, זה עוד איכשהו נמצא באותו בית. אבל אייר, מה אייר קשור לפסח? התורה היא מקשרת את ניסן לפסח, מה קרה פה? אז יש באמת, יש באמת בזויר שם עריכות, מה בכלל הגדר של היחס בין דרך רחויקו לכל הפרטים של הדברים. לא ניכנס לזה יותר מדי. הוא אומר שיש גם הבדל שזה מיטת אלה אלה ולא יורד, ובפסח שני זה נוחיס מאלה לטאטה, כאילו מלמעלה למטה ולמטה למעלה. יש כל מיני הבדלים. אבל רב צודק בפריצה לי שהוא בא לבאר את העניין אומר ככה. אך העניין. בידוע כי יש 60 ריבו אותיות לתורה. זאת אומרת, המספר הזה הוא לא מספר מוחלט, הוא מספר סמלי. מה זה בעצם אומר? כשאתה תיקח היום ספר תורה ותספור את האותיות, אתה תגיע בערך לחצי מזה. זאת אומרת, לא 600 אלף, אלא בערך 300 אלף. אבל אנחנו לא בדיוק יודעים איך לספור, וכמו שהגמורה כבר אומרת, והראשונים כבר מדברים על זה בסוגיה בקידושין, שקדומה נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים כל אותיות שבתורה, ואין לנו את הכלל איך לחלק לגמרי לפסוקים ודברים כאלה, ולכן אנחנו לא בדיוק יודעים איך סופרים את אותיות התורה. זאת אומרת, למה? בגלל שיש גם אפשרות מסוימת שלמשל אות צדיק מתחלקת לנון ויוד. זאת אומרת, נון יושבת ויוד עליה, והי יכולה להתחלק לדלת ווד. זאת אומרת, אין לנו באמת את הכלל איך מחלקים את האותיות של התורה בשורש. זאת אומרת, ודאי שאנחנו יודעים איך קוראים את התורה, והדבר הזה לא השתנה, והדבר הזה הוא מוחלט, ולא... הם פה משחקים. אבל כשאנחנו באים לספור אותיות, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על התורה ברובד שהוא קצת שונה מהרובד הקריאה. היום כשאתה קורא, מה אתה סופר? אתה לא סופר, אבל אתה סופר משפטים. בסדר? אתה סופר עניינים ואפילו פרשיות. כן? עניינים שלמים, נושאים. אתה מסתכל על הרובד של ההבנה, של הסובייקטיבי שיוצא לך מתוך קריאת הסיפור, וזה לא השתנה. זאת התורה, התורה. כמו שהיא מהרגע שקיבלנו אותה. אתה רוצה להיכנס לרובד עמוק יותר של התורה? ספירת מילים? זאת אומרת שכל מילה עומדת בפני עצמה ונספרת בפני עצמה, הספירה היא קצת שונה. אתה רוצה לספור אותיות? הספירה היא קצת שונה. זאת אומרת, יש הסתכלות, זה הסתכלות על רובד מסוים בתורה, שהוא קיים אולי בכל טקסט שהוא, אבל לא בכל טקסט יש לו משמעות. כי בטקסט שהמטרה שלו זה רק להעביר לך רעיון, אז אין בו יותר מאשר הרובד של העברת הרעיונות. אבל בתורה יש את הרובד שהוא מעבר להעברת הרעיונות, ויש פה רובד של אותיות בפני עצמם. כמו שהרמב"ן כותב בהקדמה שלו לפירוש התורה, הוא אומר שכל בהתחלה, כלומר לפני שהסיפורים קרו, כל האותיות של התורה היו קיימות באותה צורה, רק שהן היו דבוקות אחת לשנייה, ולא היה שם כאילו פיזור של האותיות לטקסט. זאת אומרת, זה לא היה קרי בעניין הזה, אבל הכל היה קיים באותיות של אש שחורה על גבי אש לבנה. זאת אומרת, המציאות של האותיות הייתה קיימת, רק שזה לא טקסט כתוב. מה שקרה, ברגע שהסיפור קרה, אז האותיות הסתדרו. למילים, משפטים בעלי משמעות, אבל עדיין נשאר הרובד של האותיות בתורה. אתה צריך לדעת הרבה בשביל להיות מסוגל לקרוא את הרובד הזה, אבל הרובד הזה קיים. וברובד הזה יש 600,000 אותיות בתורה, וכל יהודי ויהודי קשור באות מסוימת. כשעם ישראל יצאו ממצרים, היה עם ישראל שלם, של 600,000, 3,550, ואז זה בעצם המספר האותיות של התורה, כן? זה המספר המדויק, שאז לכל יהודי היה אות מסוימת בתורה, ומאז והלאה, אז בעצם יהודים בעצם חוזרים בגלגול, עוד פעם, וכל מיני צורות של גלגול, צריך להדגיש, זה לא ממש גלגול, אלא כל מיני צורות שונות, והצורות האלה בעצם חוזרות, וכל אדם ואדם, הנשמה שלך, אם אתה נשמה חדשה זה חידוש מאוד מאוד גדול, נראה שכבר 500 שנה כמעט ואין נשמות חדשות בעולם. הכל בעצם זה סוג של חזרות. חזרות, כן, חזרות לא חייב להיות חזרה מוחלטת, זה אדם שהיה שם חזר עכשיו, אלא ניצוץ מנשמה פלונית וניצוץ מנשמה אלמונית וכל מיני תיקונים שהמערכת צריכה לעשות אותם וכל מיני, אנחנו יותר פועלים. האמת היא, זה נושא רחב מאוד בפני עצמו, בפרט אם רוצים להבין אותו, ואחד הוויכוחים הגדולים, יודעים, רב סעדיה גאון למשל, היה מאוד חריף נגד תורת הגלגולים. רב סעדיה גאון, אחד מהגאונים שהוא מורה דרכנו, כן? היה מאוד חריף נגד הנושא הזה של גלגולים. למה? לא בגלל סיפורים של נשמות, אלא כי איך אתה יכול להגיד שיש לאדם איזשהו חוסר בחירה באיזה פרט מסוים בחיים? או בתפיסה מסוימת בחיים. זאת אומרת שאדם, אחד מיסודי האמונה אצלו זה שהאדם מגיע לעולם נקי, ויש לו אפשרות בחירה מוחלטת בכל נושא שהוא. וברגע שאתה מנסה להגיד שהוא בעצם גלגול, זאת אומרת שיש לו איזה כאילו נטייה טבעית למשהו, או כאילו איזה נטייה שדוחפת אותו לאיזשהו מקום שלא תלוי בבחירה שלו, אז את זה הוא לא מוכן לקבל. טוב, אבל למה זה, אני באמת, זה נושא מורכב ויש לו המון השלכות. אני אומר, קל מאוד להגיד גלגולים, כן, לא, ולהמשיך הלאה. אם אנחנו רוצים להבין את בסיס הוויכוח על הגלגולים, למרות שחייבים להגיד בצורה ברורה, עם ישראל קיבל את זה, שיש גלגולים, ומי שמפקפק בזה, לא הייתי אומר אפיקוירס, כי זו מילה כבדה, אבל הוא לא בכלל. הוא לא לא כופר בו איקר, או יציאת מן הכלל, כן, אבל הוא לא בדרך שקיבלנו מרבי סיינו. כי בסופו של דבר אנחנו קיבלנו, אני לא יודע, לא יודע מה ההתייחסות גם כן, זה גם נושא לדיון. מה ההתייחסות לבן אדם שכופר בגלגולים? ויש כאלה. אבל בסדר, בואו נשאיר את זה לכם בצד, ובפרט שלתת, כאילו, באמת לשמוע את השאלות ולהיכנס אליהם, זה באמת נושא רחב וזה לא הנושא שלנו. אני פשוט רציתי פה להביא דוגמה אחת, שיש 60 ריבות, תראות התורה, כן, ראשי דבות ישראל. זה בעצם מרמז על כל יהודי ויהודי יש לו אות מסוימת בתורה, כן, גם 60 ריבו נפשות ישראל, וכל נפש מישראל יש לו חלק באותיות התורה. אז צריך להבין מה זה אותיות התורה, וצריך להבין מה זה נשמות ישראל. אבל אין לנו את הזמן להסביר את שתי הדברים האלה עכשיו, אבל רק בנגיעה קלה, יש אותיות התורה ויש נשמות ישראל, וכל יהודי ויהודי יש לו אות מסוימת בתורה, וזה נכון גם היום. זאת אומרת, אתה, אני, כולנו, כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו איזשהו אות בתורה שקשורה אליו. ספר תורה שחסר בו אות אחת? פסול. עם ישראל שחסר בו יהודי אחד? פסול. והנה, בעת עומדם על הר סיני, והיו כולם כאיש אחד בלב אחד, כולו לשם, חפצים ומשתוקקים מאוד, בשמחה רבה לקבל עליהם עול מלכותו. נכון? זה היה מצב בהר סיני, היה משהו מאוד מאוד נדיר. כל עם ישראל ביחד מחכים לקבל תורה, רוצים לקבל תורה. כולם נמצאים במצב של חפץ, במצב של השתוקקות. השתוקקות לקבל תורה בשמחה רבה, והקדימו נעשה לנשמה. כן? נעשה לנשמע, נעשה ונשמע, זה בדיוק נקודה של השתוקקות. אנחנו רוצים, 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 אנחנו מוכנים לקבל הכל. נעשה, מה שתגיד נעשה. כן? זה נעשה ונשמע. לקבל עליהם עול מלכותו, לא שמלאכי השורש משתמשים בו, כמו שהגמור בשבת פרקי עשרה מדבר אומרת. היינו, מה הכוונה של לשון שמלאכי השרת משתמשים בו? זה רק ביטוי, כאילו הם דיברו, מלאכי השרת מדברים אנגלית, אז גם הם דיברו אנגלית? לא, מה הכוונה לשון שמלאכי השרת משתמשים בו? יש פה איזה מהות מסוימת בדבר הזה. שמלאכי השרת אומרים נעשה ונשמע, כן? זה אומר אנחנו לא קיימים חוץ מלעשות את רצונו. מה זה מלאכי השרת? מלאכי השרת. בוא, תפרק לי את המילים האלה, תנסה לתרגם אותם לאנגלית, או לעברית, או ליידיש, או מה שאתה רוצה. מה זה מלאכי השרת? מה זה מלאך? עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. מה זה מלאכיו? מה זה מלאך? איך, מה אתה אומר, שמעון? מה זה מלאך? מה? מלאך? זה מלשון מלאכת, מלשון מלאכה. מה זה בעצם אומר? עושה, עושה את המלאכה. זאת אומרת, כשאתה קורא למשהו מלאך, מה זה אומר? המהות שלו זה עושה את מה שאומרים לו. הוא עושה, אין בו יותר מעשייה, כי אין בו כאילו רצון ואין בו מחשבה, יש בו עשייה. איפה ששם אותו? מה זה השרת? משרת. אז מה זה? אז יש מלאכי חבלה ויש מלאכי מלאכים שנשלחים לחבל. מלאכים שהמהות שלהם זה לשרת. זאת אומרת, זה השיא של המציאות המוחלטת של עשיית רצון השם, בלי שום דבר מעבר, אין שום חלק נוסף שקיים במערכת. אין כלום, יש רק מלאכי השרת. רק שירות, רק עשיית רצון השם. כשהעם ישראל אומרים, נעשה ונשמע, בצורה שמלאכי השרת אומרים, מה הם בעצם אומרים? הם מבוטלים לגמרי. הם אומרים, נהיה כמלאכים, שלא נוכל לעשות דבר נגד רצונו יתברך. אין לנו מציאות. שים לב, יש הרי גם את המשפט הזה, אין מלאך אחד, עושה שני שליחויות. מה זה? איך אתה מסביר את זה? מה העניין? מולטי טלנט, לא? לא יכול לעשות שני דברים?
לא, רק מלאכים.
מה הכוונה? רק מלאכים יכולים לעשות שני דברים. לא, מלאך לא יכול לעשות שני דברים. למה באמת? למה באמת? מה, אני מלאך? מה אתה רוצה שאני אעשה שני דברים ביחד? כן. זה הפוך, כן? מלאך לא יכול. למה? כי אם כל המציאות שלך זה לעשות את מה שציוו עליך, אז לא נשאר פה מקום שיכולו שני דברים. אז יש פה כזאת רמה של ביטול, זה כמו, אין לו, לא נשאר מקום פנוי. בשביל שיהיו שתי דברים שונים, כן? זה בעצם שתי דברים שכאילו יש מקום לזה ויש מקום לזה. מלאך לא עושה משהו כשהוא משאיר מקום למשהו אחר. כשהוא עושה משהו, הוא עושה רק אותו ואין במציאות קיימת אחרת. כי זה המציאות שלו, הוא מלאך. הוא עושה את המלאכה שאומרים לו. יש פה, זה המציאות של מלאך, כן? הוא לא יכול לעשות בנוסף משהו אחר, כי אין בו מקום שיהיה משהו אחר שיכול לחול לו להיות, נכון? תן לו, אתה מבין מה הנקודה? בוא תראה את זה בלשון של רב צודק. הוא אומר, כמו המלאך שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. למה? כי לא יוכל לשנות עצמו מתכלית הבריאה שנברא לאותה שליחות. נבראתי לשליחות הזאת, זה מה שאני עושה.
כמעט כמו דומה.
יפה, כן. זאת אומרת, הוא קיים בעשיית הדבר. אין בו את המורכבות הזאת ואת המשחק של שתי דברים ביחד. כשאתה יכול לעשות שתי דברים ביחד, זה אומר שאתה לא מונח בדבר אחד עד הסוף. נכון? אם אתה מונח, אתה עכשיו קורא ספר, ואתה רק קורא את הספר, הראש שלך עולה בכדורגל עכשיו. הראש שלך עולה בדבר, הראש שלך בקריא, ואז הראש אתה קורא. אם אתה אוכל וקורא ביחד, אז אתה גם אוכל וגם קורא. אז אתה משאיר חלק אחד בראש שאוכל, אתה משאיר חלק שני בראש שקורא. העיניים עובדות גם וגם. ואם אתה עושה דבר בשלמות, אני מדבר גם כבני אדם, אז אתה לא עושה שתי שליחויות. אתה לא יכול לעשות שתי דברים ביחד. ומלאך המציאות שלו זה לעשות דבר בשלמות, כי הוא קיים בשביל לעשות את הדבר הזה. הוא נברא בשביל לעשות את הדבר הזה. המציאות היחידה שלו זה לעשות את מה שהוא צריך לעשות. עכשיו, ועם ישראל באים בעצם ואומרים, ריבונו של עולם, נעשה ונשמע כמו המלאכים. בעצם אמירה, כמו כן אמרו ישראל, גם כן, נעשה רק רצון השם יתברך את אשר יצווה לנו, ולא נוכל לעשות שום דבר נגד רצון השם יתברך. אנחנו רוצים להכניס את עצמנו למצב שאנחנו לא תהיה לנו מציאות בחיים חוץ מרצון השם של אותו רגע. מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו לעשות בכל מצב ובכל מקום שהוא, אנחנו נבוטל לחלוטין לדבר הזה. זה אמירה שעם ישראל נמצאים מתחת להר סיני, שואלים אותם אם רוצים לקבל את התורה, ועם ישראל כולו כאיש אחד, בלב אחד, נשום הבדל, בכזו רצון וכזאת השתוקקות לקבל תורה, שהם רוצים לבטל את עצמם לגמרי לדבר השם. זה ההפעלה של מתן תורה. אומרים, אנחנו נותנים לך את הגוף ואת השכל, את הנשמה ואת הרוח, את היכולות ואת הפעולות ואת הקניינים, את כל מה שיש לנו, אנחנו נותנים לך, ריבוני של העולם. ואנחנו מתמסרים, זה מגיע ממקום של אהבה חזקה מאוד, התמסרות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, ברמה כזאת של רצון והשתוקקות להיכלל בו, עד כדי רמה של ביטול מוחלט של כל המציאות. זה בעצם מה שעם ישראל עומדים מתחת למתן תורה, וזה מפעיל את מתן תורה. ובכוח הדיבורים האלו, הדברים האלו, והתשוקה הזאת, והתשוקה הרבה הזאת, המשיכו את התורה מהשמיים לארץ, על ידי משה רבינו עליו השלום. זאת אומרת, זה נעשה ונשמע שגרם שהתורה תרד לעם ישראל. שעם ישראל מוכנים מצידם להתמסר לגמרי לתורה. יפה, זה עניין של בעצם מה שקרה במתן תורה. עכשיו, מגיע פסח. מגיע פסח. עם ישראל הולכים להקריב קורבן פסח, ויש אנשים מסוימים, בודדים, שלא יכולים להקריב קורבן פסח. למה? מי האנשים האלה? צדיקים. צדיקים גדולים מאוד. מישאל ואל צפן. הגמורה בסוכה, חופר מדע לב אומרת, מישאל ואל צפן, שהיו אנשים גדולים מאוד, צדיקים מאוד, הם לא יכולים להקריב קורבן פסח. מה הבעיה? הם היו עסוקים בארונו של יוסף. הם היה צריך לשאת את הארון של יוסף שהלך איתם במדבר, כמו שהפסוק אומר, הם היו נושאי ארונו של יוסף, וכתוצאה מזה הם לא יכלו לשאת את זה, כן. הם היו, הם טמאים. זאת אומרת, כמה אנשים אתה צריך שיתפלו בקבר, בארון? אם חנו במקום, אז בכלל לא היה צריך איזה, היו שתיים שהיו טמאים. למעשה, אדם שטמא, הוא פטור מפסח שני, פטור כי הוא טמא, אבל לא רק זה. הם גם היו פטורים בעיקרון, כי הם לא טמאים סתם כי הם עשו שטויות. הם טמאים כי הם היו, התעסקו עם ארונו של יוסף, שזה היה מצווה גדולה מאוד, נכון? זה מצווה של חסד של אמת, באמת מצווה, וזה מצווה גם כי השביעה השביעה את בני ישראל לאמור. הם עושים את זה בשליחות כל עם ישראל, זה לא מצווה קטנה, זה מצווה מאוד מאוד גדולה. ועוסק במצווה, פטור מהמצווה. פתאום הם לא מוכנים לקבל את זה. הם לא מוכנים לקבל את זה שמפסידים הקרבת קורבן פסח, והם באים לפני משה רבינו, למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? והם מתעקשים ונלחמים על זה, ושואל רב צורק, מה לחצם? לקרב לפני משה רבינו עליו השלום בצווחה רבה למה ניגרע? ומה היה הגרעון מצידם? מה אתם מפסידים? אתם עושים את רצון השם בשלמות, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך בזמן הזה, לא? מה הקדוש, אם היו באים למשה רבנו לשאול אותו, האם שנשאר טמאים או שנטפל בארון של יוסף? מה הייתה התשובה? רצון השם אליכם זה שתטפלו בארון של יוסף. נו, אז מה הפסדתם? מה הלחץ? מה אתם רוצים? למה אתם צועקים? הוא אומר, אך צעקתם היה, כי הם היו משתוקקים מאוד לקיים מצוות הקרבת הפסח בזמנו בתוך כלל ישראל, ועל זה היצר להם מחד שלא זכו לגשת לקודש בתוך כלל ישראל במועדו. זאת אומרת, היה תכלס, זאת אומרת, נכון, הם עשו את מה שהם צריכים, אבל הצעקה שלהם הייתה השתוקקות גדולה מאוד להיות כלולים בתוך עם ישראל. להיות כלולים בתוך עם ישראל. ובמקום הזה שבו לגשת אל הקודש בתוך כלל ישראל בזמן ולעשות את קורבן פסח. ועל זה שיב להם משה רבינו עליו השלום, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. מה זה עמדו ואשמע? מה זה עמדו? אתם תעמדו, למה אתם צריכים לעמוד? משה רבינו הולך עכשיו לקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא הולך לקבל נבואה. למה זה קשור לעמידה שלהם? למה הם צריכים לעמוד? ככה אומר להם למישאל ואל צפן, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. למה הם צריכים לעמוד? יש איזה דין עמידה? שואל ונשאל ברום ותומים שיש דין לעמוד? לא, בוודאי, זה גדר נבואה שם מויש רבינו, הולך לקבל מהקדוש ברוך הוא. למה הם צריכים לעמוד? אז מסביר רב צורדויק, אין עמידה אלא לשון תפילה, כמו הגמור בברוכס, חובב עמוד בייס, שעמידה זה לשון תפילה. אומר להם, תשמעו, אין לכם סיכוי בעיקרון לקבל עכשיו תשובה חיובית, אבל תעמדו, לכו, תצעקו בתפילה, ואשמע מה יצווה השם לכם, אולי יצא משהו, אבל אתם תתפללו. היינו, התפללו להשם יתברך מעומק לבכם, לבבכם על זה, ועל ידי הצעקה והתשוקה שלכם, תמשיכו דבר השם אליי. אומר, כמו שהמשיכו ישראל את התורה כולה בגודל תשוקתם, אז התפללו עכשיו, תשתוקקו, ותמשיכו ציווי של פסח שני. זו האפשרות היחידה שיש לכם. תמשיכו לכם פתרון. תמשיכו לכם פתרון, איך אתם יכולים להיכלל בעם ישראל, למרות הכל. הוא אומר, ויש לכם דרך לעשות את זה בדרך אחת. כמו שמתן תורה עבד על ידי השתוקקות, ורצון התמסרות חזק מאוד, וזה מה שהביא לכם את התורה לעולם, תשתוקקו עכשיו, והשם יעזור. הוא אומר, וכן היה, כי פעלו, ועל ידי זה, שמה מה יצווה השם לכם. הוא אומר, וכן היה, כי פעלו בתפילתם, התחדשות הדין מהקרוב הספסח שני, המרמז, הם פעלו את זה, וזה דבר שמרמז, כי יש תקווה לכל נפש מישראל. כי יש תקווה לכל נפש מישראל, אפילו לתמה ושהיה בדרך רחוקה במזיד, שיתרחק עצמו מלגשת אל הקודש, ואפילו אוכה, עושה פסח שני. וכמו שאמרו, אם יהיו חטואיכם כשונים הללו, שסדורות ובאות משישיס ומי בראשיס, כשהשלג ילבינו להיות זדונות כזכויות. זאת אומרת, פסח שני מגלה שלמרות שבן אדם התרחק, לא הורחק, התרחק מעצמו והיה בדרך רחוקה ולא רצה לגשת אל הקודש, אם הוא חוזר בו ורוצה לחזור, יש לו אפשרות ויש לו הזדמנות. ואת זה הם המשיכו בכוח הגעגועים שלהם, כוח התשוקה שהייתה בהם כן לזכות להיכלל בעם ישראל ולעשות את זה, והתפילה על זה הביאה להם את החידוש הזה שיש תקווה לכל נפש מישראל.
למה הם חושבים שזה מה שקשור אותם
לכלל ישראל? הם רוצים אבל את האור הזה של פסח, למה שנפסיד אותו? הם רוצים אותו, הם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא בקטע הזה. בתוך כלל ישראל כולם יחד עושים קורבן פסח. אנחנו יודעים שיש טוב, יש הרי צפירת ההוד, דיברנו על זה פעם, זוכרים? כן, שנה שעברה הייתה שיחה שלמה על זה, על כל העניין של יש את האבוידה של הוד, דיברנו על זה גם שנה שעברה באזור של פסח שני לגבוה אימא, ששתיים זה בשבוע של הוד, ודיברנו על זה גם בחנוכה, כי חנוכה זה גם כן הספירה של נצח של הוד, של אק והביה, זה הוד, כן, כל הפרצוף של הוד, ולכן יצא לנו לדבר כמה פעמים, ובאמת יש את השיעורים, גם זה הוקלט, השיעורים על הוד, להבין את כל העניין של הוד בשלמות. אבל היום זה היום הראשון של הוד. השבוע של הוד זה כל השבוע הזה, וזה מתחיל היום ומסתיים בשבת הקרובה, ויש לנו ממילא את עכשיו זה יום ראשון של הוד, ובל"ג בעומר זה הוד שבהוד, היום זה חסד שבהוד או הוד שבחסד, וביום חמישי זה הוד שבהוד. השאלה היא לפי איזה סדר של הרשש או של הסידורים, לא ניכנס לזה עכשיו.
זה כן נכון,
זה כל השבוע הזה מתקנים את ההוד. השאלה אם מתקנים את הספירות הפרטיות של ההוד הכללי או את ההוד הפרטיים של כל הספירות הכלליות. זאת אומרת, השאלה אם זה הוד שבחסד, הוד שבגבורה, הוד שבתפארת, הוד שבנצח, הוד שבעוד ועוד שביסוד ועוד שבמלכות, או ההפך, כמו שכתוב בסידור, אם חסד שבעוד, גבורה שבעוד, תפארת שבעוד וכולי, נצח שבעוד, הוד שבעוד, יסוד שבעוד ומלכות שבהוד. זאת אומרת, האם ספירת ההוד הכללית היא כל השבוע או שלא? היא כל הספירות הפרטיות של כל ספירה וספירה כללית. אבל כל ההודים, כל ההוד מתוקנים השבוע. ההוד של כל הספירות הכלליות. אבל בסדר, בואו לא ניכנס לזה, אה? זה הודי. הודי נהפך למשפחית, הוד והדר לבושו. עוטה הוד כזלמה. שם קנית הודך והדרך. יש בזה עריכות, אבל בסדר. בכל אופן, אבל ההוד, ספירת ההוד מרמזת על תורה שבעל פה. ספירת ההוד מרמזת על תורה שבעל פה. הזמן של הקרבת פסח שני, זה ביום הראשון של ספירת ההוד, שזה תורה שבעל פה, ברויב חוכמו, אומרת הגמרא בנדרים חוב בייס ומדבייס, ברויב חוכמו, רוב כעס. על ידי הרוב כעס, עם ישראל הכעיסו לקדוש ברוך הוא, אז הם זכו לרויב חוכמו. למה הם זכו לרויב חוכמו? לתקן את הרויב כעס. הגמרא אומרת שמה שאלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, לפי שהוא ערכה של ארץ ישראל, נגיד זה את הזכות, את החלוקה של ארץ ישראל, אבל כל השאר ספרי הנביאים והכתובים וכל התורה שיש לנו קיבלנו רק בגלל הרוב כעס, מרוב שהכעסנו לקדוש ברוך הוא אז קיבלנו את זה. זאת אומרת, גם קיבלנו את זה כמוסר וקיבלנו את זה כתיקון. זאת אומרת, בעיקרון, אם עם ישראל לא היו חוטים, הם לא היו מקבלים את זה. אבל ברגע שנכנסנו למצב של רוב כעס, אז אנחנו צריכים גם את הכוח של רוי ו... נכון. בלי חטאים, לא היינו מקבלים את התורה. זאת אומרת, יש פה... אבל הנקודה היא, זה קצת... לא, זה קצת עדין להגדרה, אבל... יש משפט כזה שאומרים בשם הבייס ישראל, אני לא יודע אם זה נכון או לא. אומרים כאילו על מריבות בין זוגות, הוא אמר פעם שלא אכפת לי המריבה, אכפת לי הפיוס של אחר כך. השלום בית אחר כך, כן. זאת אומרת, יש איזה משהו מסוים של... בפרט אם אנחנו מדברים במושג הזה, כמו שרב צודק מדבר פה על האשתויקקס, שדווקא כשיש מצב סטטי, שהכל טוב, ושתי חפצים דוממים מונחים אחד ליד השני, בקרובה מספיקה, אין ריגוש, אין השתוקקות, כי בסדר, הכל טוב, למה אני צריך להשתוקק? מה, יותר מזה? כאילו למה? מה קורה? ברגע שיש איזה מצב של ריחוק, ופתאום אדם קולט שהוא מפסיד, כן? פתאום בן אדם קולט שרגע, יכול להיות יותר גרוע, ואז יש התקרבות חזרה, אז יש השתוקקות, יש איזה רצון חזק מאוד להתקרב. אז עוד פעם, להפעיל את המנוע, את הפיצוצים האלה יותר מדי, זה לא טוב, אבל יש לי סיפור על הרבי רב מיילך, שפעם הגיע אליו זוג שלא היה להם ילדים. אז והם דיברו איתו, אז הרבי רב מיילך שאל אותו, שאל את זה, רבתם פעם? אמר לו, אמר לך, תחזור הביתה, תארגן איזו מריבה רצינית ויהיה בסדר. וככה עבד. אמר, אתם למעשה עומדים אחד ליד השני, בשביל להביא ילד לעולם, אתם צריכים להתקרב אחד לשני. צריך שיהיה מצב שהנשמות מתאחדות ומביאות נשמה חדשה. אז אתם כאילו בגוף חיים באותו בית, אבל הנשמות לא התאחדו מעולם. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. אפשר כל מיני סגולות שנותן את העניין הזה. תעשו משהו של התעוררות, התעוררות הרצון, התעוררות ההשתוקקות. וגם בקשר עם הקדוש ברוך הוא, יש משהו ברויב חוך מרוב כעס. כל כך הרבה התגלה לנו בקשר של הקדוש ברוך הוא אלינו, הקשר שלנו עם עם ישראל. הדברים האלה, כשאנחנו טובים וצדיקים, הדברים האלה לא עומדים למבחן, והם גם לא כל כך קיימים במערכת. זאת אומרת, אתה לא חי אותם ולא מדבר איתם. ברגע שיש מקום של היפרדות, פתאום אתה קולט שלא משנה איפה שתהיה, לא משנה אם אתה באוסטרליה והיא באנטרטיקה, כן, לא כל כך רחוקות דרך אגב, אבל לא נורא. כן, אבל אתה נמצא בקצה העולם ועד קצהו, יש קשר שהוא לא נפרד. אבל ההתגלות של הקשר הלא נפרד הזה מגיע דווקא ממקום של הריחוק. כן, איך המהר"ל מגדיר את זה בידיד אהב ישראל, בנשיא ואהב ישראל, בנשיא וישראלום. הוא כותב, כשיש שתי אחים שגדלו ביחד והם אוהבים אחד את השני, אם הם לא היו אחים, הם גם היו אוהבים אחד את השני, אתה לא יכול לדעת. יכול להיות שכן, אתה לא יכול לדעת. אבל לעומת זאת, שיש אנשים שהיו זרים אחד לשני וניהיו חברים, זה אומר שיש פה אהבה. כי שום דבר לא הוביל אותם לשם. הם הובילו את עצמם לשם מרצון. זאת אומרת, אז טוב שכן קרוב מאח רחוק. ולכן יש משהו באהבת רע שהוא יותר חזק מאהבה על רקע ביולוגי. כי אהבה על רקע ביולוגי, אם לא היית אח שלו ולא היית זה, מי הראש היה לך איתו משהו? היום אין לך ברירה, תכלס, הוכנסת למצב הזה, אתה מסתדר איתו, אבל... לא, והדברים האלה מאוד קיימים, ובוודאי שהם קיימים גם כן בעניין הזה של הרויב כעס. עכשיו, ידוע שבליל ראשון של פסח, כתוב בפוסק, ופוסח השם היה, כמו שאנחנו יודעים, היה ישערוסה דלאלה. זאת אומרת, התעוררות מלמעלה. מצד השם יסבורך, להזריח בליבות בני ישראל אור קדושתו יתברך בבהירות גדולה. באמת, עם ישראל ראה את הקדוש ברוך הוא, הגיעו למצב אדיר, שבאמת ראו בחוש את כל העובדות, את כל המציאות, את כל הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא ירד לתוך מצרים. אני ולא ימלוך, אני ולא יסורף, אני ולא השליח, אני הוא ולא יאחר. במויר הגודל זוגילו שכינה, בזרוע הנטויו, היה דברים באמת נפלאים שהם הרבה הרבה מעבר למה שהאדם יכול להשיג. וזה לא בא בכוח עבודה של עם ישראל, אלא פשוט הקדוש ברוך הוא מצידו הגיע והתגלה בעולם. הדבר הזה ביטל את כל הרוע שיש בעולם, פרוי נכנע לחלוטין, ועם ישראל קלטו והרגישו וידעו שבני בכור ישראל, שהם מעבר שהקדוש ברוך הוא יש לו יחס מיוחד אליהם. ומאז אנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוהיכנו. חוץ מזה יש גם השם אחד, אבל השם אלוהיכנו. יש בחב"ד ביטוי כזה שאומרים שהחידוש של קרישמה זה לא השם אחד, החידוש של קרישמה זה השם אלוהיכנו. זאת אומרת, ברור שיש פה כמה חלקים, וזה תלוי מחלוקת רשיונים, אני לא אכנס לזה עכשיו. זה באמת נושא רחב. אבל זה וורט כזה שיש בו גם אמת גדולה. השם אלוהינו הוא חלק גדול מאוד מהעניין. זאת אומרת, יש קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והקשר הזה הוא קשר מאוד חזק, קשר של אהבה, והוא דו-צדדי, בפסח זה התגלה מצד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא התגלה בהישרדות דלעילה גדולה מאוד, להזריח בליבות בני ישראל אור קדושתו יתברך בבהירות גדולה. ואחרי זה נסתלק אותו האור. אבל ברגע שקיבלת את האור הזה ופתאום קולטים שיש משהו אמיתי ויש משהו חיים ויש יש משהו שאפשר להגיע אליו, ונשאר בליבות בני ישראל תשוקה לאותו האור שזכו בליל פסח כידוע. ולזה נצטווינו לספור שבעה שבועות, שהם כנגד שבע מידות הקדושים, בכדי שנטהר נפשותינו מצד התערות שלנו, והתעוררות שלנו להשתוקק, 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 שבע שבועות של געגועים, ושנהיה מזוקקים שבעתיים עד חג השבועות להיות מוכן לקבלת התורה בקדושה ובטהרה. קבלת התורה בנויה, היא נמשכת לעולם מכוח ההשתוקקות של השבע שבועות האלה. כל יום בן אדם מתגעגע לעוד משהו, ועוד פעם מתגעגע, ועוד פעם מתגעגע. והגעגועים האלה מביאים אלינו את התורה. וכל הדברים האלה קורים בשבע. זה מה שקורה פה. זה קורה בשבע שבועות, שהם כנגד השבע מידות, נכון? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. והשבע מידות הם כנגד שבעה רועים. זה אנחנו יודעים. מה זה? כן, בעזרת השם. כן. אז השבע מידות הם כנגד שבעה רועים שהמשיכו את התורה בעולם. יפה, אז יש לך את הארבעה הראשונים, שזה אברהם, יצחק, יעקב ומשה, המשיכו את התורה שבכתב. נכון? אברהם אבינו, ממנו התחיל 2,000 תוירו, אמרת גמר בבית הזור את 10 א', התורה התחילה אצל אברהם אבינו, הוא מידת חסד, ימין, מימין איש דוס לומוי. זאת אומרת, התורה היא איש דוס, שבעצם שייך לצד שמאל, שייך לצד הגבורה, אבל ההתחלה היא מימינוי איש דו סלומוי. ההתחלה היא מימין. יצחק אבינו, המידה שלו זה גבורה, והזוהר הקדוש אומר, אוי רייסן מגבורו נפקס. התורה יוצאת ממידת הגבורה. יעקב אבינו זה, עליו השלום, מידתו אמת. תיתן אמס ליעקב. מה זה אמס? אומרת הגמרא בברכה דף יומדייס, אמס ותוירו. והם היו היחידים שקיימו את התורה. עדיין לא ציבור שמקיים את התורה, אלא יחידים שמקיימים את התורה. אברהם אבינו קיים את התורה עד שלא ניתנו, יצחק אבינו קיים את התורה שלא ניתנו, יעקב אבינו קיים את התורה עד שלא ניתנה. הם מקיימים את התורה מצידם, מעצמם. זה יחידים שמביאים לעולם את התורה. ומשה רבינו עליו השלום הוא מידת נצח שהמשיך את התורה בהתגלות לכל ישראל. זה כבר המשכה של התורה לכלל, אחרי אשר נעשו אומה שלמה 60 ריבון נפשות. אז זה בעצם הארבעה הראשונים, כן, שהם העבודה של תורה שבכתב. ועכשיו מתחיל ההרואין, יוסף ודוד, שזה הוד, יסוד ומלכות, שזה ההמשכה של התורה שבכתב, זה התורה שבעל פה. וזה בעצם אהרון הכהן, זה מידת הוד, זה השבוע הזה, והוא נגד תורה שבעל פה, כמו שנאמר, שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. אז תורה שתורה שבעל פה מתחילה אצלו. מידת יסוד היא המשכת תורה שבכתב לתורה שבעל פה, הקישור בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ויהושע בן נון, שקיבל את התורה שבכתב ממשה רבינו עליו השלום, ממנו התחלת התורה שבעל פה, אחרי משה רבינו עליו השלום, מגיע, הוא משבט יוסף. וגם בירובם בנבט, שבא מזרע יוסף, היה בו התפשטות מתורה שבעל פה. זה כבר שמספרת על החיים של מורב סנדרין, קופי סמד א', שמספרת על החיים של ירובם בנבט, עוד לפני שהוא חטא. ושם היה, יש ביטוי, ושניהם לבדם בשדה, ככה כתוב בפסוק, שכל טעמי התורה מגולה להם כשדה. ומאביה בן ירובעם בן נבט, אביה בנו, יצא משיח בן יוסף. ומלכוס דוד המלך, איך אומר תיקוני זויר בלשון שאנחנו שאומרים בפתח אליהו, מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה. אז יפה, אז יש לך פה בעצם ארבע שבועות הראשונים של ספירת העומר והשלוש שבועות האחרונים. ארבע שבועות הראשונים הם עבודה על תורה שבכתב, אברהם, יצחק, יעקב, משה. ואז יש לך את השלוש שבועות האחרונים, שלושה שבועות האחרונים, שמה הם? עבודה על תורה שבעל פה, שזה אהרן, יוסף, דוד. עכשיו הוא אומר, בזוהר הקדוש כתוב שבאסר דמוריין דתשובה קיימין, במקום שבו הבעלי תשובה נמצאים, צדיקים גמורים לטלון רשו לקיימה, הצדיקים רואים אלה הם הרשות להיכנס, כמן דאמר, בגמורה, בגמורה הרי יש מחלויקס בעניין הזה, והגמורה בברוך סמדל ובייס אומרת, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אומר הזוהר הקדוש, דאינון דאבדים פסח שני, אלה שעושים פסח שני, לאו אינון, לאו איהו, כמן דנוטיל פסחה בזמני. הם לא כמו אלה שעושים פסח בזמנו, כמן דאמר בגמורה, כל הנביאים לא נתנבו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחרקל לו. כל הנבואות של הנביאים וכל מה שהם ראו שהולך להיות טוב לעתיד לבוא, זה רק מה שהולך להיות לבעלי תשובה. אבל הצדיקים גמורים זה משהו אחר לגמרי, הרבה הרבה יותר, עין לא ראתה אלוקים זולתך. ובאמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, שתיים נכונים. מצד אחד יש דרגה של הצדיקים אמורים לא יכולים להיכנס להיכל של הבעלי תשובה, ומצד שני, כל מה שנאמר, נאמר רק לבעלי תשובה ולא לצדיקים אמורים, כי זה הרבה יותר. לא, כי הצדיק אמור, ההולך מחיל אל חיל כל ימי חייו בלי מחסור. כן? כמו שכתוב בזוהר, ואברהם זקן בימים, בא בימים, עובדו יקריבו לי בכל יום מדרגה לדרגה. הוא בא בימים, כל יום ויום, הוא בא ביום האחרון לחיים שלו, הוא בא עם כל הימים שלו. אין לו יום מפוספס. אין לו יום שבו הוא לא יתקדם מדרגה שהוא היה לפני כן לדרגה חדשה לגמרי. הוא כל יום משתנה לגמרי, הוא כל יום מתקדם. וזה נקרא בא בימים, הוא מדרגוי לדרגוי, מדרגה לדרגה, והמדרגה שלו היא יותר גדול מבעלי תשובה. אדם שכל יום מתקדם. לעומת זאת, ואמנה, בעל תשובה שפורש ממעשיו ומדלג מחושך לאור קדושתו יתברך שמו, שלא כסדר אורחות החיים. נכון? הוא עושה שינוי גדול, הוא שובר את המציאות של החיים ועושה את השינוי. וכמו שהגמרא במנוחס, חפטס עמד בייס, אומרת שהעולם הזה מרומז באות ה'. למה הוא מרומז באות ה'? כי יש בחור למטה, שמי שרוצה לצאת, הדלתיים פתוחות, יכול לקום ולצאת. אבל יש שם למעלה בה', בצד שמאל, יש שם איזה חור קטן למעלה. שמי שרוצה להיכנס חזרה, יכול להיכנס. שאלת הגמרא, רגע, למה שלא ייכנס מאותו חור שיצא? אתה אומר, לא, לא מסתיים עם זה. זה כבר אי אפשר, זה קשה מדי. אבל הוא יכול ללכת מסביב ולהיכנס דרך החור שלמעלה, ואז תכלס הוא נמצא את עצמו יותר גבוה מאיפה שהוא היה מקודם. מאיפה שהוא היה בהתחלה. והגמור אומר, תן לי יקר אי דהי, כאילו הרגל שלה היא תלויה, לא מחוברת למעלה. די עודר בתשובה מאי אלי, שאם הוא חוזר בתשובה יכניסו אותו. שואלת הגמור, ולא יול באח שיכנס איפה שהוא יצא, לא יסתיים מלסה. והיינו, מסביר את סודוי, שלא יוכל לשוב בדרך שיצא משם, רק בכוח שלמעלה ממנו ממנו ומהשגת אדם. והקדיש ברוך הוא מרחם עליו, ברגע שהוא רצה לחזור, קדוש ברוך הוא מחזיר אותו. זאת אומרת, להיכנס דרך הדלת הרחבה הוא לא יכול, זה קשה למדי. ולהיכנס דרך החור של האי למעלה זה הוא כן יכול. כאילו, אתה לא יכול להיכנס דרך הדלת, זה קשה מדי, זה יכול להיכנס דרך החלון. אמר, לא, אבל זה הקדוש ברוך הוא מכניס אותו. ופיסו אם יביאנו לאכולי, פיסו אם יובי לאכולי עודוין, פתאום יביאנו לאכולי. כמו שכתוב בזוהר הקודש, בעל תשובה, בשייט אחד וברגע אחד נזכר אל השם יזבורך, ובמדרגה הזו הוא גדול מצד יגרום, הוא בקרבת השם שהקדוש ברוך הוא מביא אותו אליו. אז הסוד של, של, של פסח שני זה הסוד של בעל תשובה. זה אומר, אתה בעצם בחוץ, אתה בעצם לא מגיע לך, אבל על ידי כוח הרצון וההשתוקקות שיש לבן אדם, מתגלה הדבר הזה של תורה שבעל פה, מתגלה הדבר הזה שכן אפשר להגיע וכן אפשר להשיג, ונכון, בכוחות שלך בעיקרון זה לא נמצא, ובעיקרון אתה אמור להיות במקום הרבה יותר נמוך מהצדיק הגומר שכל חייו יתקדם ויתקדם ויתקדם, אבל בכוח ההשתוקקות הקדוש ברוך הוא לוקח ומכניס אותך הרבה יותר גבוה והרבה יותר מעבר. וזה הסוד של פסח שני. לא אמור להיות פסח שני בחודש אייר. חודש אייר לא מתאים בכלל לפסח. זה לא חודש של פסח. פסח אמור להיות בניסן. אבל השתוקקות. וסוד ההשתוקקות זה בו קיבלנו את התורה. בו מקבלים את הכל. עמדו וישמעו מה יצא לה' לכם. תרצו. מאוד מאוד חזק, תתפללו על זה. מעומק הלב, בצעקה, בתשוקה, תמשיכו את דבר השם אליי. תמשיכו פה משהו חדש, תמשיכו פה מציאות חדשה. וזה כל העניין של תרגש בעל פה. תרגש בעל פה, זה כמו שכתוב בתנחומה, זה הרי העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. זאת אומרת, זה עם ההולכים בחושך. כי תרגש בעל פה, כמו שכתוב בתנחומה, נויח, זה מאמץ, וזה קשה, וזה לא מובן. ומה שבעצם כל הקושי הזה בא ליצור את הרויף חוך מרוב כעס, זה בא ליצור השתוקקות גדולה ורצון גדול. כשבן אדם רוצה ומשיג, אז אין לו השתוקקות על הדבר. אבל כשבן אדם רוצה להשיג ולא מצליח להשיג ומתאמץ עוד פעם ורוצה עוד פעם ומנסה עוד פעם, הוא בעצם יוצר אצלו השתוקקות גדולה. וההשתוקקות הזאת גורמת שהאדם מקבל משמיים את הדבר בעצמו. והכל בנוי על דבר אחד, על השתוקקות. זה שבוע, השבוע הזה בעצם, זה שבוע של הויד.
מה זה לרצון
להשתוקקות? זה מגיע ממקום אחר? אני לא יודע, זה מילה אחרת. אבל חפצים ומשתוקקים מהויד, רוצים מאוד. זה בעצם, השתוקקות, זה נראה לי זה יותר, אני לא יודע, צריך האמת לבדוק במלבי ובגוין, איך הם מסבירים את ההבדלים בין שוקקה נפשי לחפצה נפשי לרצתה נפשי. זה הכל פסוקים בעיקרון, וצריך באמת לדעת מה ההבדל ביניהם, כי יש הבדלים. אבל קייט אני לא יודע, אבל יכול להיות שהשתוקקות זה גם מקום שלא, לא דווקא בכוונה להשגה. לא, זה גם, לא כי הנה זה פה ואני רוצה את זה. זאת אומרת, רצון, אני לא יודע, צריך לנסות בעומק, אבל יכול להיות שזה משהו של, גם אם אני לא שם וגם אם אני לא הולך להגיע לשם, אני משתוקק לזה, אני רוצה את זה. עכשיו, כמה שזה, מה שכן, וזו נקודה מאוד חשובה ודיברנו עליה המון פעמים, זה לא לרצות לרצות, זה לרצות. זה להשתוקק, זה להיות ממוקד, ושזה ימלא את הלב, ולהיות שם, כן? לרצות להיות כמו מלאכים, לרצות להתבטל, לרצות להיקלל, כי... בדרך כלל, רצון שאין לו, הוא לא תמיד חייב להיות קשור למעשים, יש הרבה פעמים שרצון לא קשור למעשים. כי בן אדם לא מצליח להגיע לרמת ביצוע מעשית. אבל עצם זה שבן אדם באמת מעניין אותו הדבר הזה, וחי את זה... נכון, נכון, זה מאוד מתחבר. יפה מאוד, ברוך השם, ברוך השם.